קצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה, BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Raveh.
So yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
אהלן, שעה שתיים בדיוק בשידור חי מול פני רדיו הקצה. סינסקוב רדיו הקצה, תוכנית מספר 221. תודה רבה שאתם איתי, עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים או בשידור החי או בהקלטה. אנחנו ב-28 במאי 2019, כף ג' אייר, תוכנית סטנדרטית לחלוטין עם סרטים חדשים שעלו בסוף השבוע האחרון ומוזיקה שחלקה חדשה וחלקה לא. אז הכל מאוד מאוד סטנדרטי ומאוד כרגיל, נכון? אין שום דבר ספשייל. אז אנחנו מתחילים עם זה.
Too thin, maybe happy but tired.
Visions of China, Japan. אני עושה את הדבר הזה בפייסבוק, 10 אלבומים, 10 ימים, 10 אלבומים, לא יודע, אני שונא את הדברים האלה בפייסבוק, אבל איכשהו אפילו עליי לחץ בתוך המשפחה, ואני... מבחוץ אני נורא חזק, בתוך המשפחה אני נורא כנוע, אז עשיתי את זה, ובחרתי בין השאר את... שנייה, רגע, התחלנו את השיר הלא נכון, סליחה. רציתי להתחיל את זה. וזהו, אז העליתי את ג'פן, את טין דראם של ג'פן, ומכל האלבומים שהעליתי בשבוע האחרון, השיר הזה פשוט לא עזב אותי, כל כך נדבק בי, ואני כל כך אוהב אותו, הוא כל כך יקר לי, שאמרתי, טוב, אני אעביר לכם את הווירוס הזה, הלאה. זה Visions of China של ג'פן, בלי שום סיבה, חוץ מזה, זה פשוט קפץ לי לראש. אלאדין הוא הסרט הראשון שנדבר עליו, עלה בסוף השבוע האחרון, ותקשיבו, אני הולך לדבר עליו בערך איזה 20 דקות, אבל ממש לגמרי אפשר לצמצם את כל הדקות הקרובות לחמוד, ממש ממש חמוד ואפילו נחמד. מענה. אין לי באמת לא סופרלטיבים יותר גדולים מזה, וגם לא קטילות יותר גדולות מזה. נהניתי כמו שנהניתי באטרקציות של דיסני, בדיסנילנד ודיסני וורלד, שכזה זה הדבר. אבל אם אנחנו רוצים להרחיב, אז השאלה שצריכה באמת להישאל סביב הסרט הזה, סביב כל מה שקורה כרגע בדיסני, היא למה? למה הם עושים את המהלך הזה? ועכשיו, אף אחד, אני חיפשתי ולא מצאתי אף אחד מבין ראשי דיסני שיסביר מה קרה שבארבע שנים האחרונות, זה התחיל בסינדרלה, סינדרלה היה הראשון ב-2015, שפתאום נהיה גל כזה של, עכשיו זה גל שהוא לא, הוא לא ספונטני, הוא לא קורה מעצמו, יש פה איזשהו סוג של מהלך נורא נורא מכוון ונורא מתוכנן, וכנראה מבריק מצידה, מהצד התאגידי של של הסיפור, לקחת את קלאסיקות האנימציה של דיסני, את הספרייה של דיסני, שזה היה, תמיד היה האוצר הכי גדול שלהם, ולעשות להם רימייק של לייב אקשן, לזנוח את האנימציה, האנימציה הקלאסית, האנימציה של מכחולים ועפרונות, ולעשות גרסות לייב אקשן, אז היה סינדרלה, וחברי דרקונליות, והיפה והחיה. והשנה כבר היה לנו דמבו, ועכשיו יש את אלאדין, ועוד רגע יגיע גם מלך האריות. אז... עכשיו, חלק מהסרטים מצוינים אפילו, כן, חברי התכון, אליות ממש ממש אהבתי, וספר הג'ונגל היה מאוד מוצלח. אבל השאלה הגדולה היא לא שאלה ספציפית פר סרט, היא שאלה מערכתית, למה הם עושים את זה? כי דיסני, שוב, אני יודע שדיסני, תמיד הספרייה שלהם, הרפרטואר שלהם, זה היה האוצר הכי גדול שיש להם, זה הבסיס לכל הדבר הזה שנקרא דיסני. כן, מיקי מאוס, ואז סרטי האנימציה של וולט דיסני, ואז האנשים שהמשיכו את וולט דיסני, וכל האוסקרים שלהם, והשירים, ואז הם עשו מזה מיוזיקלס, ואז עשו מזה אטרקציות בלונה פארקים שלהם. זה היה הבסיס. למה לקחת עכשיו ולעשות להם רימייקים? האם לטענתם, האם הם חושבים, אני אנסה למצוא את התשובה לדבר הזה, האם הם חושבים שרימייק לייב אקשן לאלאדין לא פוסל את אלאדין הראשון, אלא מוסיף עליו? כלומר, מעכשיו, אם אני רוצה לראות את אלאדין, אני, ברור שאני אלך לראות את האנימציה, או שעכשיו אני צריך לראות את אלאדין הלייב אקשן? לאיזה סרטים הם יקדמו יותר, אם יש להם כאילו VOD או הוצאה של DVD? האם אחד פוסל את השני או אחד מאשר את השני? האם בעצם סרט הלייב אקשן הוא כמו שהם עושים אלאדין בברודווי, בזה, כלומר משהו שהוא זמני ורגעי, כשברור שהתוצר המקורי הוא המקורי. ואז זה נורא מצמצם ומקטין ומגביל את הסרט החדש. מצד שני, האם הם בעצם אומרים, אוקיי, תקשיבו, הסתכלנו בנתונים שלנו, וגילינו שהסרטים הישנים האלה, שהם אומנם יצירות מופת, וכולם אוהבים אותם, והם הבסיס, אבל הם כבר הפסיקו לעבוד. זאת אומרת, המספרים כבר נגדנו, הם כבר לא רואים אותם, לא קונים אותם. אז צריך למצוא, לקחת את התוכן הזה ולהביא אותו לקהל חדש. תראו, מבחינה מספרית, מבחינת הנתונים הכלכליים, הם לגמרי צודקים, המספרים לצידם, הסרטים האלה הם הצלחות ענק, ואני חייב גם להגיד שהסרטים האלה הם לא רעים. כלומר, אני לא, כשאני שואל למה, אז אני מנסה להבין את ההיגיון את ההגיון התוכני של זה, וגם את ההגיון של המסורת. עכשיו, תגידו לי, דיסני, כל מה שמעניין אותם זה כסף, אבל נגיד, נכון, זה תאגיד ומניות וכן הלאה, אבל דיסני, בתוך כל הציניות הזאת, באמת הדבר הזה שבאמת הכי היה יקר לליבם, זה האוצר הזה שיש להם, של סרטי האנימציה הקלאסיים שלהם, גם לא הקלאסיים, בכלל סרטי האנימציה והתכנים לכל המשפחה, ואיכשהו תמיד כל השאר זה היה נגזרת של זה. אז פתאום אני בתחושה שהם קצת עושים פה איזושהי קניבליזציה לתוכן שלהם, לארכיון שלהם, ואני נורא תמה למה, ושמישהו יבוא ויסביר לי, כי זה נורא נורא מעניין מה המיינדסט, מה הלך המחשבה, של ראשי האולפן כשבאים ומציעים להם את זה. ואני אומר, זה לא יכול להיות רק שאוי, זה יעשה לנו מלא כסף. כי זה עושה מלא כסף בזמן אמת, אבל האם זה פוגע בארכיון שלהם בזמן עבר? אז זה נורא, זה מהלך מאוד משונה. אבל בתוך כל זה, יש כמה דברים שבאמת ראויים להיות מעודכנים. אני חושב שחברי הדרקון אליוט היה מן סרט היברידי כזה של לייב אקשן ואנימציה משנות ה-70, לא עבד בזמן אמת, ואז הרימק שלו מלפני שנתיים או שלוש, שהיה בו איזשהו סוג של, הייתה בו איזושהי אמירה אקולוגית נורא נורא חשבית, נורא עבד, היה נורא יפה, ובאמת היה נורא מגש, ובאמת סרט ילדים יפה. ספר הג'ונגל עבד נורא יפה, היה ממש סרט כיפי, לא, מבחינתי אפילו יותר מהמקור. דמבו, לא כל כך אהבתי את המקור, ולא היה אכפת לי כל כך מהרימייק. והיפה והחיה היה כאילו even, 50-50. אני חושב שזה סרט האנימציה שאני הכי אוהב, של דיסני, היפה והחיה. נורא חששתי מהרימייק שלו, לרימייק הלייב אקשן, והוא היה בסדר גמור, הוא היה זה. עכשיו, זה גם פחות או יותר מה שאני יכול להגיד על אלאדין. אלאדין, בואו נתחיל עם תזכורת לאלאדין מ-1993. אלאדין 1993 היה סרט פורץ דרך. מבחינתי הוא השלישי הכי טוב מבין שלושת הסרטים הראשונים האלה בגל החדש של תכף אני אסביר למה אני מתכוון. היה להם את בת הים הקטנה ואת היפה והחיה ואת אלאדין. שלושה סרטים שיצאו אחד אחרי השני, ושלושתם עם אותו צוות קריאטיבי. אלן מנקן, שאחראי על המוזיקה, והאורד אשמן, שאחראי על המילים, וג'פרי קצנברג, שהיה אז ראש האולפן, שעמד מאחורי כל הדבר הזה. והם ניסו להחיות מחדש את סרטי האנימציה של דיסני, ועשו את זה בהצלחה נורא גדולה. ושלושת הסרטים האלה הם יצירות מופת, הם מדהימים. הם מדהימים כי באמת הם עובדים כמו מיוזיקל קלאסי, לא סתם מיוזיקל ברודווי, מיוזיקל הוליוודי. האורד אשמן, אני חושב שהוא אחד התמלילנים הגדולים שהיו בתולדות גם ברודווי וגם הוליווד. והסיפור העצוב הוא שבאמצע העבודה על אלאדין, אחרי שהוא כבר זכה באוסקרים על בתי הים הקטנה ועל היפה והחיה, באמצע העבודה על אלאדין הוא הלך לעולמו, הוא מת מאיידס בתחילה שנות ה-90. טים רייס, שהיה שותף הרבה מאוד שנים, שותף של אנדרו לויד וובר בכתיבת מיוזיקלס, החליף אותו בכתיבת שאר השירים שלו הספיק לכתוב, והמשיך אחר כך גם עם אלן מנקן וגם עם דיסני בסרטים נוספים. האורד אשמן, אני חושב שהוא הביא משהו חדש לסרטי האנימציה של דיסני, אבל חושב שאולי אפילו לסרטי האנימציה בכלל, באופן שבו סרטי האנימציה באמת מתייחסים לשירים. השירים הם לא כהתנחתאות מוזיקליות, אלא השירים כרגעים משמעותיים מבחינת העלילה. מהבחינה הזאת זה באמת כמו מיוזיקל בברודווי, כמו מיוזיקל קלאסי. ולא תמיד, לא תמיד הסרטי האנימציה של דיסני, תמיד היה בהם שירים, אבל לא תמיד השירים היו חלק אינטגרלי מהעלילה, תמיד השירים נדמה שם איזשהו סוג של התנחתאות כזה לקהל הצעיר, או איזשהו סוג של תבלין בתוך הסרט. והאורד אשמן כתב מילים לשירים שבעצם הם קידמו את העלילה. כלומר, מי שכתב או כתבה את התסריט, הסיפור הוא כבר המילים של השירים. אז לא נשאר עוד הרבה להמציא מעבר לזה, ואני חושב שהוא המציא עולם גם עלילתי חתרני, היה אלן אשמן, האורד אשמן, היה גיי יהודי חולה איידס, וצריך לראות את הסרטים האלה מהפרספקטיבה הזאת. הם כאילו, הם לא ווק במובן העכשווי של המילה, שהוא מובן טיפונת מתיש, כי הוא נורא נורא עוסק בפרטיקולריות של, של אתנית או מגדרית. עוד יש להסתכל על, על האחרות כמצב, כמצב כללי. זה לא קשור לזה אם אתה בא ממדינות ערב, או אם אתה גבר או אישה, אלא כאילו איזשהו סוג של סיטואציה של מישהו שהוא אחר, ומנסה להתקבל פנימה. לרוב, ברוב הסרטים זו גיבורה, זאת דמות נשית. אז באמת, אני חושב שהדברים שהאורד אשמן היה מעורב בהם, הם היו גאוניים, ובתוכם אלאדין. אלאדין היה סרט פורץ דרך מבחינת הוליווד, מבחינת דיסני, כי היו בו שני דברים. א', אחת הפעמים הראשונות, זה התחיל קצת ביפה והחיה, אבל רואים את זה גם באלאדין, השילוב של אנימציה ממוחשבת, שילוב של מחשב בתוך האנימציה הקלאסית, זה היה בצורה יותר נוכחת באלאדין, המערה, השטיח, קטעי המעוף, וזה שנתיים לפני צעצוע של ציפור, כלומר הנושא של פתאום לשלב אנימציה ממוחשבת לתוך סרט אנימציה הזה, פתאום באלאדין היה מורגש, פתאום שמו לב לדבר הזה, אז זה דבר אחד מבחינה טכנולוגית. והדבר השני, שזה הדבר שהכי זוכרים את אלאדין בזכותו, ואני חושב שאחת הסיפורות שאלאדין כל כך זכור וגם הצליח, רובין וויליאמס. הם החליטו ללהק את רובין וויליאמס לתפקיד הג'יני, הג'יני שיוצא מהבקבוק שאלאדין מוצא, ומעניק לו את שלוש המשאלות שדרכם הוא יוכל להפוך מגנב בשוק לנסיך שיכול לחזר אחרי הבחורה ש... שהוא מאוהב בה, שהיא הנסיכה יסמין. ולא רק שהם לקחו את רובין וויליאמס, הם נתנו לרובין וויליאמס לעשות כל מיני קטעי אלתור, ואז גם כתבו את התסריט וגם עשו את האנימציה על סמך האלתורים של האלתורים והחיקויים של של רובין וויליאמס. בדיבוב לעברית טוביה צפיר עשה את התפקיד הזה. אז עכשיו, עד אותו רגע, תבדקו אותי, עד אותו רגע, בסרטי האנימציה של דיסני לא היו שחקנים מפורסמים בדמויות. השחקן מפורסם, לא חושב שהציעו להם בכלל, כי למה ששחקן מפורסם יבוא לסרט האנימציה? לא רואים אותו. מה יצא לו מזה? זה יום עבודה וזהו. רובין וויליאמס היה כאילו הסלב הראשון, השחקן המפורסם הראשון שאפשר היה לשים בפוסטר. עד לאותו רגע היו אנשים אלמונים שהתפקיד שלהם, או שהם, מה שנקרא, שחקני קול, voice actors, או שחקנים וזמרים שבאים מברודווי, שיודעים גם לדבר, יש להם דיקציה מתאימה, וגם יודעים לשיר, שלא יצטרכו להחליף בין שחקן וזמר. אז השמות הם, אלה הם כן אתם נורא נורא בקטע של ברודווי, אז שמות לקהל הרחב היו אנונימיים, וגם לא היה צריך שמות מפורסמים. מרובין וויליאמס ואילך, פתאום הנושא הזה של... שחקנים מפורסמים בסרטים של דיסני ובסרטי אנימציה בכלל נהיה נורא נורא משמעותי ונורא נורא גדול. ג'פרי קצנברג, שהוא עזב את דיסני ועבר והקים את השותף להקמה של DreamWorks, הוא כמובן עשה את זה מיד עם שרק, שם זה מייק מיירס ודי מרפי. פתאום סלבס נהיו מדבבים של סרטים, טים אלן וטום הנקס בצעצוע של סיפור. וכן הלאה, וודי אלן באנץ, גם סרט של DreamWorks, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, פתאום מפורסמים באים לסרטי אנימציה, עד כדי כך שעכשיו השבוע ראיתי שהריסון פורד מדבב כלב בחיים הסודיים של חיות המחמד 2. וזה הכל בזכות רובין וויליאמס והכל בזכות אלאדין 1993. עכשיו, כל הרעיונות שראיתי עם היוצרים של אלאדין המחודש ועם וויל סמית שמחליף את רובין וויליאמס ועושה את הג'יני החדש, כולם נותנים קרדיט מוצדק לרובין וויליאמס ואומרים, טוב, אי אפשר להחליף את רובין וויליאמס, הוא תמיד יהיה גדול מכולם. כלומר, כל מי שעשה את אלאדין החדש מבין שהוא שותף לסרט שבאופן מובהק ועל פי הצהרתם הוא יהיה פחות טוב מהמקור. עכשיו, לא תמיד רימייקים הם פחות טובים מהמקור. הרבה פעמים כן, כי יש במקור איזשהו סוג של קסם שגרם לו פתאום להפוך ליצירת מופת או לסרט שמאוד מצליח ומאוד אהוב. אבל לא תמיד, אבל יש רימייקים שמצליחים לשפר את המקור. אבל פה כבר היוצרים וכבר האנשים שעושים את הסרט מדברים על זה שמבינים שאי אפשר להתחרות עם רובין וויליאמס, ואני לא חושב שהם סתם אומרים את זה משום דיפלומטיות, אלא כי זאת המציאות. ואני יכול להגיד שוויל סמית עושה עבודה מאוד מאוד חביבה, ועושה כמיטב יכול טוב, הוא אפילו משעשע, ואם לא היה לנו את רובין וויליאמס בחיים, אז היינו אומרים יופי של תפקיד, תפקיד קומי, אבל לא יעזור. יש את רובין וויליאמס קודם, אז אני יכול לדבר על הלדין בלי להתייחס ללדין הראשון, אבל זה קצת משונה, כי וויל סמית לא מסוגל להתראיין מבלי לדבר על הלדין הראשון, אז שאני אצנזר את עצמי. אז שוב, אז אני לא יודע, אז כמעט רימייק אחד לאחד, מאוד מאוד נאמן למקור, יש תוספת של שיר אחד חדש, שזה חשוב להם מבחינת האוסקרים, כדי שתהיה לו נוכחות בקטגוריות המוזיקה והשירים, השירים המקוריים באוסקרים, אז יש שיר אחד חדש שכתבו פסק אנד פול, שהם נהדרים, כן? כתבו את המוזיקה של The Greatest Showman, את השירים של The Greatest Showman, כתבו את התמלילים של La La Land, המפיק של הלדין הוא אותו מפיק של La La Land, מרק פלט, הם כתבו את השירים, זכו בטוני, על השירים והמחזה של Dear Evan Hansen בברודווי לפני שנתיים, באמת אנשים סופר מוכשרים, וכתבו את אחד השירים שם. אז זה פשוט good old fashion musical. זה מה שאלדין, והמשונה הוא שמי שחתום על הדבר הזה זה גיא ריצ'י, שפשוט הבין כנראה שעם כל הניסיון שיש לו בלוויים קטעי אקשן, לוויים כנראה קטעי מחול, זה לא כזה שונה. זה קוריאוגרפיה, וזה קוריאוגרפיה, ועריכה כזה על פי אקשן, וזה כנראה דומה. אז אין פה שום רגע שהוא נורא מביך, אבל אין פה שום רגע שהוא נורא נורא גדול. אין רגע של ריקוד או מחול, או רגע מוזיקלי, או רגע של קוריאוגרפיה, שהוא עוצר נשימה, ואתם אומרים, וואו, זה היה פשוט מדהים. הכל פשוט הכל בסדר, הכל בתוך איזשהו סוג של סטנדרט של בסדר, ואני חייב להגיד, שוב, זה מהנה, זה סרט לכל המשפחה, והוא סרט חביב ומהנה, אבל לא יותר מזה. האם דיסני, מה שהם מנסים לעשות, זה פשוט לאלף את הבמאים הקיצוניים של שנות ה-90, לתת לטים ברטון לעשות את דמבו, ולתת לגיא ריצ'י לעשות את אלאדין? אני לא יודע. בקיצור, מהלך מאוד משונה מה שהם עושים, אבל הסרטים בסופו של דבר הם בסדר, אבל ברור שזה איזשהו סוג של חטיף. אלאדין הראשון היה באמת יוצא דופן, יצירת מופת. הסרט החדש הוא חטיף ממש חביב ונחמד, ולא יותר מזה. וגם, שוב, זה קצת כמו ללכת להצגה, ששמעתם שיש מיוזיקל נורא טוב, נגיד המילטון, אבל אז אתם הולכים כבר שנתיים אחר כך, ואף אחד מהצוות המקורי לא נמצא שם, ואתם שומעים כבר את הצוות החדש, וזה אותם שירים, אבל זה לא נשמע בדיוק אותו דבר, וזה לא בדיוק אותה להקה, זה לא בדיוק יושב בו, כמו שאתם מכירים את זה מהאלבום ההקלטה של הפסקול. אז גם פה, במוזיקה, אותם שירים בסך הכל, בחלק מהמקרים יש עיבודים יפים וחדשים, בחלק מהמקרים זה נשמע פחות טוב, אבל הנה אחד השירים שדווקא אני חושב שמבוצעים מאוד נחמד בסרט החדש. One Jump Ahead.
One jump ahead of the bread line, one swing ahead of the sword. I steal only what I can't afford, and that's everything. One jump ahead of the lawmen, that's all, and that's no joke. These guys don't appreciate I'm broke.
Rap, rap, street rap, scoundrel.
Take that, try a different tack, guys. Take a hint, gotta face the facts. Could really use a friend or two.
Huh? Always got a lattice at the bottom. He's become a one-man rising prime.
I blame parents, empty hasn't got 'em. Gotta eat to live, gotta steal to eat. Tell you all about it when I got the time.
Rap, rap,
bump ahead of the slow pokes, one skip ahead of my doom. Next time, gonna use an amp to plume. One jump ahead of the hitmen, one hit ahead of the flock. I think I'll take a stroll around the block.
Handle!
A boom!
Scandal!
Let's not be too hasty.
Still, I think he's rather tasty.
Gotta eat to live, gotta steal to eat. Otherwise, we'd get along.
Roar!
Ahead of the hoof beats, one hop ahead of the hump, one trick ahead of disaster. They're quick, but I'm much faster. Here goes, better throw my hand and wish me happy landing. All I gotta do is jump.
One jump ahead. מנה מסעוד, קוראים לה, שחקן קנדי, יליד מצרים. השחקנים לא מוכרים חוץ מוויל סמית, שזה נורא דומה למה שהיה באלאדין המקורי, היה רובין וויליאמס ואחרים. לצידו נאומי סקוט, שחקנית, אני חושב שבריטית, ממוצא הודי, כי ככה זה בהוליווד, הם רוצים להיות נורא נורא כזה ללהק אתנית, אבל מבחינתם מצרי והודית זה אותו דבר, בשביל לגלם מישהו מאגדות אלף לילה ולילה, מה כן היה... מפרס, מהמפרץ הפרסי, שיהיה. היא דווקא דמות מקסימה, קודם כל הנסיכה ג'זמין, הנסיכה יסמין, תמיד הייתה אחת הנסיכות היותר מוצלחות. כל הדבר הזה של הנסיכות של דיסני התחיל מהרגע הזה, אריאל בבת הים הקטנה, ובל בהיפה והחיה, יסמין, ג'זמין, באלאדין, ואז התחיל כאילו הדבר הזה של הנסיכות, שאחר כך אחרי איזשהו סוג של הפסקה, מישהו שם בדיסני התעשת וקלט שזה אחד הכוחות שלהם, הכוח של השוק הנשי הצעיר, של הילדות הצעירות שרוצות את הנסיכות והתחילו לייצר סרטי נסיכות. בשביל האורד אשמן לא היה צריך לייצר את זה, זה לא בא מתוך מחשבה של צעצועים, זה בא מתוך העולם שבתוכו הוא חי, שבו הנסיכות הן הגיבורות, זה הסיפור שהוא רצה לספר, את הסיפור על ה... את הנסיכות שרוצות להשתלב בעולם שלכאורה אומרים להם שהן לא יכולות להשתלב. אז כשאומרים לי שבאלאדין החדש נותנים ליסמין תפקיד יותר גדול, יותר פמיניסטי, שהיא יותר אחראית, אז נכון, הגדילו את התפקיד והיא יותר אחראית על השלטון היומיומי של המדינה לצד אביה, אבל כל הרעיונות האלה היו ב... באלאדין המקורי. מה שכן, הוסיפו לשיר חדש, שהוא לא שיר גדול, אבל הוא שיר חביב, שנקרא Speechless, שהוא באמת רגע יפה בסרט, קודם כל, שהרגע הזה שבו יש את הגבר שאומר לה, תסתמי, תשתקי, כן, נשים צריכות להיראות ולא להישמע, מין משפט כזה, או המשפט הזה ממש. ואז היא עונה, לא, היא לא, כן, היא לא עונה, היא אומרת לו, אני לא אשתוק, ואז היא פוצחת בשיר, את השיר הזה של, אני לא מוכנה, שישתיק אותי, אני לא מוכנה לה, לא לדבר, לא להיות אחרית על גורלי. אז זה השיר החדש של דיסני, מתוך אלאדין, שוב, השאיפה היא כמובן להכניס את זה לאוסקרים, זה נקרא Speechless, פסק ופול, כתבו אותו מילים ולחן. ונעמי סקוט מבצעת.
Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under, swallowing sand left with nothing to say, my voice drowned out in the thunder. But I won't cry and I won't start to cry whenever they try to shut me or cut me down. I won't be silenced, you can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I won't go
כאן על הדין בבתי הקולנוע, אני לא יודע בשביל מה זה טוב, אבל בסרט חביב בסך הכל, פחות טוב מהמקורי. לכו תראו את המקורי, יש שם דברים הרבה יותר מצחיקים, ג'פאר, יאגו, הרבה יותר מוצלחים בסרט האנימציה מאשר ברימק. אנחנו עוברים לסרט נוסף שלה בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע. סרט אולי עם הפרמיס הכי מעניין ששמעתי כבר הרבה זמן, בוואן ליינר שלו הוא נהדר. הסרט נקרא ברייטברן, ברייטברן. הבמאי אלמוני לגמרי, דיוויד ירובסקי, דיוויד ירובסקי, שאני לא מכיר אותו, ולא רשמתי את שמו לפניי, בשביל שאני אזכור אותו, כי זה מהסרטים האלה שאני, לבימוי ממש לא מעניין. מה הרעיון? הרעיון הוא, דמיינו את הסיפור של סופרמן, נופלת חללית על כדור הארץ ובתוכה, תינוק וזוג חסוך ילדים מאמץ אותו בחווה באמצע שום מקום, והוא גדל, ואז בגיל ההתבגרות, כן, עם כל השינויים שהגוף עובר בגיל ההתבגרות וגם ההורמונים והעצבים, הוא מגלה שיש לו כוחות על. עד כאן לסיפור של סופרמן. אלא שבמקום להשתמש בכוחות העל, כדי להציל את העולם ולעזור לכולם ולהיות הרוח של הנשמה האמריקאית, הוא מחליט להיות נבל, הוא מחליט להיות האיש הרע ומתחיל להרוג את כולם. אז קודם כל, ברמת הוויינליינר, מה אם סופרמן היה נבל ולא גיבור, זה קודם כל אומר לנו משהו על המצב שבו אמריקה נמצאת כרגע, כי סופרמן הוא אמריקה, זה לא מקרי שסופרמן במידה מסוימת, הצבעים שלו הוא צבעי הדגל האמריקאי, אחת הדמויות הכי פטריוטיות שנוצרו מאז שנות ה-80 בקומיקס, וכמובן, בכל פעם שהוא חוזר, יש בו איזשהו סוג של, יש בו משהו נורא הימנוני, של איזשהו סוג של, של דווקא שמישהו שהוא זר, כן, מישהו שהוא מהגר, מכיל בתוכו את הרוח האמריקאית, הרוח האמריקאית שמנסה לעזור לאנשים, מנסה להציל את העולם ולא להזיק לו. ואם עכשיו אנחנו מנסים לספר סיפור על סופרמן, מעין סופרמן, כן, דמוי סופרמן, שהוא נבל, אז הוא אומר משהו מבחינת האנשים שעשו את הסרט, ושאולי קיוו שזה ידבר אל הקהל שלהם, שאנחנו נמצאים באמריקה שבה, אמריקה נורא נורא קודרת, נורא חשוכה, אמריקה של קומיקס רע, ולא של קומיקס טוב, שבה הנבלים שולטים, ולא הגיבורים שולטים, שזו איזושהי אמירה חברתית פוליטית שמשתמעת מהסרט, מאיזשהו זוג של מצב רוח של אנשים. כי הנושא הזה של נבל שמגיע מכוכב אחר, זה הסיפור של זוד, נכון? זה הסיפור של הרבה נבלים, טאנוס. זה הסיפור שלו. זה לא, אין פה חידוש מבחינת זה, משהו, ימצאו משהו שלא היה קודם, אלא להמציא, המצאה היא שהם לוקחים את כל הביטים העלילתיים של סיפור סופרמן, ומלבישים אותו על דמות של נבל. מי זה הם? הם זה משפחת גן, ג'יימס גן, היוצר של, הבמאי, לא היוצר, של שומרי הגלקסיה, הפיק את הסרט ואת התסריט כתבו אח שלו ובן דוד שלו, והם כאילו המוח מאחורי הדבר הזה. עכשיו, אני, כמובן הייתי חושב שהרעיון הרבה יותר טוב, אם הסרט היה הרבה יותר טוב, אבל העניין הוא שמה שסיפרתי לכם, כאילו נקודת המוצא העלילתית, סופרמן שבמקום לעזור לכולם מתחיל להרוס את הכל ולהרוג את כולם, זה לא נקודת המוצא של הסרט, זה תקציר הסרט כולו. זה כל מה שקורה בסרט. כלומר, הפרמיס הוא העלילה. מה שהופך את הסרט הזה לרעיון טוב שפשוט לא פותח אף פעם. זה נורא מבאס. כי בין השאר אנחנו רוצים קצת אולי להבין יותר, כאילו להתחבר לדבר הזה. מה הופך אדם לרע? האם הוא נולד ככה? האם הוא הגיע ככה? האם ככה זה הכוכב שלו? האם משהו שהוא נחשף אליו בכדור הארץ גרם לו לשינוי הזה? הדברים האלה נורא לא מוסבר, לא שמחפש הסבר, אבל כאילו, אבל אם כבר אנחנו מספרים פה סיפור על רע מול טוב, כשהטוב הוא טוב קולקטיבי, טוב שאנחנו מכירים אותו, ומספרים את אותו סיפור, אבל מנקודת מבט רעה, אז תנו לי איזשהו סוג של תובנה חכמה על מהות הרוע, מה הופך אדם לרע, ומה זה רוע, האם טוב של אחד הוא רע של אחר, גם זה לא בא לידי ביטוי בסרט, זה פשוט איזשהו סוג שבאמת יצר נקמה. אני מניח שהם, אני שוב, אני מדמיין, אני מדברר את מחשבותם של היוצרים, שהם רצו וקיוו שהסרט יהיה הצלחה נורא גדולה, ואז במקרה כזה יהיה סרט נוסף שהוא יהיה פריקוול, שיסביר מה העולם שממנו הוא מגיע, או יגיעו אנשים נוספים מהעולם הזה, ואולי נגלה שהעולם, שיש דבר כזה שנקרא עולם שהוא רע, כמו שקריפטון היה מקום, שהוא מקום כזה טוב ויחסית נחמד, חוץ מזוד וחבריו, אז כנראה שיש עולם שבו הרשע הוא מה שמפעיל אותו. אני מניח שאולי זה זה הרעיון הכללי שנמצא שם, אבל זה לא קיים בסרט. אז בעצם מה יש לנו פה? ברגע שיש מישהו שאנחנו מבינים שהמניע שלו, מתוך איזשהו סוג של נקם, מתוך איזשהו סוג של תסכול, מתוך לא משנה מה הסיבות, מתחיל באמת להחריב, להרוס ולהרוג, אנחנו יוצאים מהקטגוריה של סרטי גיבורי על, ועברנו לקטגוריית סרטי אימה, וסרטי אימה מאוד מאוד ספציפיים, סרטי הסלאשרים. כלומר, אין הבדל משמעותי בין ברייטברן, שאמור להיות כזה היי קונספט מקורי, ובין ג'ייסון ווריס מיום שישי ה-13. יש איזשהו רגע שהסרטים האלה פשוט סרטים זהים, או מייק מיירס מהלווין. פשוט הרעיון של מישהו שמתחיל להרוג, ואנחנו סקרנים לדעת את מי הוא יהרוג הלאה, ואיך הוא יהרוג אותו הלאה. ואנחנו גם מבינים שאם זה אמור להיות פרנצ'ייז, אז שמן הסתם לא יהרגו אותו, כי אנחנו רוצים שהוא ימשיך להרוג גם בסרט הבא. אז שוב, הרעיון שאמור להיות נורא מקורי, מהר מאוד, מפסיק להיות מקורי, ואנחנו נכנסים לתוך ז'אנר סרטי אימה מאוד מאוד סטנדרטי, מאוד נפוץ ומקובל, שגם הוא נורא התיישן. עכשיו, זה מעניין שהז'אנר הזה הוא בן גילו של סופרמן הקולנועי, כלומר, זה הכל אנחנו מדברים 78, כן, יום שישי ה-13 והלווין וסופרמן כולם זה, אז כאילו זה מעניין, זה כאילו נראה שהאנשים האלה גדלו ב-78, ראו את הסרטים האלה בסמוך ואומר, רגע, מה אפשר לחבר את סופרמן ואת יום שישי ה-13 לסרט אחד? זה כאילו, זה הקונספט. אבל הסרט מפסיק להיות מעניין, כי הוא א', לא נורא נורא מפחיד, הוא בסדר, יש רגעים בסדר, ובית, הוא נורא לא חכם, גם לא בכתיבה שלו וגם לא בבימוי. אין רגע שאמרתי, כי סרטי אימה הם קר אדיר להברקות של במאים. זה תמיד במאים בתחילת דרכם עושים את זה, כי הסרטים הם דלי תקציב, ואז ממש אפשר לראות במאים שהם טובים, שהם יצירתיים, שיש להם משהו להציע, כי הם לוקחים בתוך המגבלות הנתונות של הז'אנר, שבשביל זה אנשים באים, ועושים דברים או נורא קיצוניים, או נורא יוצא דופן מבחינת איזשהו סוג של החלטת בימוי, או איזשהו סוג של משהו, איזושהי אסתטיקה עיצובית חדשה. ופה אין שום דבר מהדברים האלה. אז כאילו בכל רובריקה שאני שם את הסרט מעבר לרעיון הכללי, אז בכל פיתוח שלו אני אומר, לא הצלחתם, חברים, לא הצלחתם לפתח לא את הרעיון התסריטאי, לא הצלחתם לא מבחינת העניין של של הסרט, לא מבחינת הבימוי, לא מבחינת כלום. אז באמת אחד הסרט של, לא שמענו עליו, כי הוא נורא קטן מדל תקציב, אבל גם בעת ובעונה אחת, גם אחת האכזבות הגדולות מהתקופה האחרונה, כי אתם נכנסים ואתם אומרים, אוקיי, זה רעיון ממש טוב, יאללה, תנו לי. ונורא מהר אתם מבינים שאתם בסרט שהוא נורא נורא סתמי ונורא בינוני. ולא הולך לשום כיוון. אז מתחיל סרט אימה, ואז הוא נהיה קצת מין סרט גור כזה, פתאום יש רגעים שפתאום האלימות נורא נורא קיצונית, שגם זה נראה לפעמים מודבק, כאילו הוא אומר, אוקיי, מה ניתן שלא היה קודם? אז כאילו פתאום, באמת, סרט די גרפי מבחינת האלימות שלו. אז בשום נקודה, ממש אכזבה, ברייטברן זה השם של העיירה שבה מתרחשת העלילה, אני לא זוכר את השם של הדמות, לא רשמתי לפני, אבל הוא גם עם ראשי תיבות BB, כמו ברייטברן, אז גם זה כמו קלארק קנט, אז BB. אז יש, ובאמת, אני בשוק דרך אגב, שוורנר, בעלי הזכויות של סופרמן, עוד לא טבעו אותם, כי ההיצמדות שלהם לביטים הליטיים של קלארק קנט בסמולוויל, כל עלילת סמולוויל של סופרמן, כל כך דומה וכל כך זהה, עכשיו זה מעניין, זה מרתק, שוב, זה רעיון נורא טוב, אבל ממש לא הצליחו מה שלא הצליחו לעשות את זה בשום קטגוריה. אז ברייטבן, אכזבה נורא גדולה. לפני כמה שבועות חגגתי יום הולדת 30 ל-The Stone Roses, הבום הבחורה שלהם, ואני לא רוצה להפסיק. אז נמשיך עוד קצת, יום הולדת 30, לאחד האלבומים האהובים עליי, Ever, Ever, Ever. The Stone Roses, הבום הבחורה שלהם, זה Made of Stone, ועוד מעט נמצא תקליטים חדשים לחגוג להם ימי הולדת. Dum 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 dum. Roses made of stone. בסרט האחרון שלנו ליום זה, המשפט של טד בנדי, קודם כל צריך לפנות את תשומת הלב לאיזשהו משהו מעניין. יש את מלחמה פרטית עכשיו בבתי הקולנוע, הסרט על העיתונאית, אני חושב שדיברנו על זה פעם קודמת, ועכשיו את המשפט של טד בנדי. מה שמיוחד זה ששני הסרטים האלה הם סרטים של במאים, שבאים מהקולנוע הדוקומנטרי, סרטים עלילתיים של במאים שבאים מקולנוע דוקומנטרי. כל זה כשזה בזמן שפסטיבל דוק אביב עדיין מתקיים בסינמטק תל אביב, אז זה מעניין, כי זה, אני חושב, יוצר, מראה לנו איזושהי היררכיה, שעם כל הכבוד לקולנוע דוקומנטרי, שאני למדתי לחבב אותו בשנים האחרונות, אני חושב שהוא נורא נורא השתכלל בשנים האחרונות, עדיין, גם מבחינת במאים דוקומנטריים, כולל כאלה שאו שהיו מועמדים לאוסקר, או שזכו באוסקר, אז עדיין, לביים סרט הלילתי, זה כנראה נחשב יותר, אבל מה לעשות, זה יותר קשה. אז מלחמה פרטית זה סרט שחיבבתי, היו בו רגעים קולנועיים מעניינים, המשפט של טד בנדי הרבה הרבה פחות טוב, הבמה הוא ג'ו ברלינגר, שביים את סרטי Paradise Lost, את הסרטים על המשפט האי צדק של אנשים שהורשו ברצח בדרום ארצות הברית, והוא כבר ביים סרטי עלילה לפני זה, אבל זה עכשיו, באמריקה הסרט הזה יצא בנטפליקס, בשאר עולם כולל בישראל, הוא יצא בבתי הקולנוע, וזק אפרון מגלם את טד בנדי. עכשיו, טד בנדי, אתם מכירים את הסיפור, לפחות ברמת המושג והמותג, אחד מהרוצחים הסדרתיים הגדולים שהיו, הגדולים מבחינת האכזריות והספק העבודה שלהם, הגדולים שהיו בארצות הברית בשנות ה-70, והסרט הזה, למרות שזה משפטו של טד בנדי, ולמרות שכאילו שזה זק אפרון, זה כאילו הסיפור מנקודת מבטה של בת הזוג שלו, בת זוגו, מגלמת אותה לילי קולינס, שעושה עבודה מאוד מאוד מוצלחת בלהיראות כמו רוני מרה. שהיא שחקנית נהדרת בפני עצמה, אבל הפתיע אותי שלילי קולינס עושה רוני מרה, בזה שהיא כאילו נורא, נורא שברירית, ונורא נראה שכל הזמן אפשר להבהיל אותה. אז הסרט הוא נקודת מבטה של מישהי שלא יודעת מה קורה, ושהיא כאילו צריכה להבין האם האיש שהיא אוהבת, האיש שהיא חיה איתו, ושהיא באמת אוהבת, מדובר על זה, באמת סיפור אהבה אמיתי. האם הוא מי שכולם אומרים שהוא, או שהיא יכולה להאמין לו? אז כאילו, אז זה לא, אז אם אני לוקח את התרגום לעברית, זה לא המשפט של טד בנדי מבחינת מערכת המשפט האמריקאי, זה המשפט של טד בנדי מנקודת מבט של בת הזוג שלו, מה יגרום לה להבין מי הוא. הסרט מאוד משונה, שוב, גם בכתיבה שלו וגם בבימוי, יש רגעים שבהם איזשהו סוג של מגבלה בכתיבה לא נפטרת על ידי הבימוי, כלומר יש איזשהו רגע שבו הבמאי צריך לפתור משהו שהוא לא ברור מה, כי התסריט הוא נורא procedural, הוא נורא כאילו איזשהו סוג של מבט מאוד ענייני בתהליך שבו עוצרים את טד בנדי לכאורה במקרה, ואז החקירות ומשפט אחד, ואז משפט שני, ואז מזכירים אותו ממדינה למדינה, ופתאום כאילו נפתח איזשהו סיפור, בכל הזמן הזה הוא טוען לחפותו, וכל הזמן מתחנן לבת הזוג שלו שתאמין שהוא חף מפשע. עכשיו, אני לא חושב שהסרט מנסה להגיד לנו שטד בנדי הוא חף מפשע, ושמערכת המשפט שפתה את הבן אדם הלא נכון, אני לא חושב שזה מה שהוא מנסה להגיד, אבל מי שלא מכיר את הסיפור של טד בנדי, אני חושב שיש סיכוי שיכול לצאת מהסרט הזה עם התחושה הזאת, כי בגלל שהסרט מסופר מנקודת המבט שלה, לא מנקודת המבט של מי שכבר מכיר את הסיפור מבחוץ, אז באמת השאלה עולה, האם הוא אשם או לא, האם הוא עשה את זה או לא עשה את זה. אז שוב, אז הנה השאלה הגדולה על הרוע, אז מה גורם לבן אדם להיות בן זוג נורמטיבי ומושלם ונהדר, ואז להיות גם רוצח סדרתי היום ונורא. אז שוב, הסרט לא מסביר את זה, רק מראה את זה שטד בנדי הנורא יכול היה גם להיות בן אדם נורא מקסים. אם אתם רוצים קצת להתיידד עם הרוע, עם השאלות האלה של מה זה רע ומה זה טוב, ואני חושב שאולי אנחנו נמצאים באמת בעידן שבו אנחנו רוצים להכיל בתוכנו גם את הרשע, נכון? אנחנו רוצים להכיל את הכל, אז גם הרשע צריך לקבל את הזכויות שלו. זה סרט שהוא עניין אותי, כי אני אוהב את הז'אנר הזה של true crime, ולא הכרתי את הסיפור המשפטי, או את הסיפור של הנושא של החקירה שטד בנדי בזמן אמת, אז היה מעניין, אבל זה לא הסרט טוב, כי הוא לא, א', באמת, הוא לא לגמרי ברור מה הוא מנסה להגיד, וגם נדמה לי שזק אפרון הוא לא האיש הנכון לתפקיד הזה. זה איזושהי כללה שיש לקולנוע האמריקאי, גם קולנוע האמריקאי העצמאי שבוי בכללה הזאת, כדי לממן סרט, כדי ללכת למשקיעים ולבקש ממנו סרט, צריך כוכב. ושם של כוכב על הפוסטר יעזור לממן סרט, אבל הרבה פעמים הכוכב הזה יעזור להפיק את הסרט מעצם שמו, אבל עצם שמו גם יערוס את הסרט. אני לא חושב שזה כאפון היה הנכון, האיש הנכון לתפקיד הזה. אני חושב המתיקות הזאת של זה כאפון, שנורא עוזרת אולי לתפקיד הזה של מישהו שמתנהג בתמימות, אבל היא לא מסייעת לדמות של טד בנדי, והיא נורא משרתת צד מסוים מאוד ספציפי של הסיפור, ואני לא חושב שזה הצד הנכון. אז שוב, סרט לא מספיק טוב, לא מבחינת הבימוי, לא מבחינת הכתיבה, וגם מה שהוא רוצה לטעון בפנינו הוא לא ברור. אז רק יש בו איזשהו סוג של אלמנט, אם תרצו, היסטורי או היסטוריוגרפי, של כאילו, שמו איך תפסו את טד בנדי אחרי כל השנים האלה שבהם הוא ניסה לטעון לחפותו ולחמוק. אני בטוח שאפשר לעשות את זה יותר טוב, אני יודע שאפשר לעשות את זה יותר טוב, כי סתם אני אגיד לכם את זודיאק של דיוויד פינצ'ר, דוגמה, לאיך לעשות סרט על סיפור אמיתי, על רוצח סדרתי שמתעתע במשטרה ולהפוך את הסרט הזה ליצירת מופת. Memories of Murder. סרט של הקוריאני, של בונג ג'ונג הו, שזכה בשבת בפרס דקל הזהב. הבמאי זכה בדקל הזהב, ב-Memories of Murder, סרט מתחילת שנות ה-2000. יש דרכים לעשות את זה, את הסרטים האלה, סרטים, סרטי מופת, אבל ג'ו ברלינגר לא עשה את זה. אמרתי לכם שנחגוג עוד יום הולדת, לא, אמרתי שזה יקרה כל כך מהר. אז הנה, 20 שנה לאלבום של אחד האומנים שאני חייב בכל התבל כולו, דייוויד סילבן, אני מת על הדברים שהוא עושה, אבל ככל שאנחנו מתרחקים משנות ה-80, ככה האלבומים שלו נהיים יותר ויותר רוזטרים ופחות מוכרים, וחבל, כי הוא עשה דברים נורא יפים, גם אחרי שנות ה-80, אז עכשיו 20 שנה, מאלבום מ-1999, שקרא Dead Bees on a Cake, איך אני יכול לבחור שיר אחד מתוך האלבום הכל כך יפה הזה, אז אני לא אבחר, אני לאורך השבועות הקרובים, אני אגיד לכם כל מיני שירים מתוכו, אבל נתחיל קודם כל עם זה. עם זה אנחנו מסיימים. שיר שנקרא טליאם, מתוך Dead Bees on a Cake, 1999, דייוויד סילבן. דייוויד סילבן. ועד כאן סימסקופ רדיו קצה. תודה שהייתם, אני ערבה. פעם הבאה אנחנו נהיה בתוכנית מספר 222.
Couldn't leave you if I tried. Couldn't weather this alone. Through the darkness you still provide. very air I breathe, baby. And miracles have just begun, in which only you and I believe. Shadow from the road I walk upon, I need my sunshine, sunshine. And in the weightlessness you look and find someone, the damage is undone. And love has made you strong, and heaven gave me.
סילביאן, טיילהיים. קני ווילר בחצוצרה, אנחנו זוכרים אותו עוד מימי Brilliant Trees, הוא חוזר ומשתף פעולה עם דיוויד סילביאן גם באלבום הזה. ועד כאן, סינוסקופ ברדיו הקצה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.